ברוכים הבאים לאולפן שלנו בבית קבלה לעם. ואני חושב שזה זמן נכון לעצור לרגע, להסתכל ככה קצת על העשייה שלנו בכלל, בארץ ובעולם, קצת לבחון כמה נושאים שעומדים על סדר היום החברתי והכלכלי, גם מנקודת מבטו של סבר פלוצקר, שהוא הפרשן והעורך הכלכלי, הפרשן הבכיר, צריך להגיד בישראל, והעורך הכלכלי של ידיעות אחרונות, והן מנקודת מבטו של הרב המקובל דוקטור מיכאל לייטמן. כך שלום, שלום סבר, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
וברוכים הבאים לתוכנית שלנו. דווקא אולי היום זה זמן נכון להתחיל, איכשהו פרשיות האחרונות שצצות ועולות בנושא של הון ושלטון ושחיתות שלטונית בכלל כתופעה, אולי השאלה מתבקשת, האם זה באמת פני החברה, או שאנחנו מגלים כל יום עוד פרשת שחיתות כזו או אחרת של מנהיגים? התחושה היא שבעצם אין על מי לסמוך, או שאנחנו נמצאים באיזשהו מדרון חלקלק. אולי סבר, מה דעתך על הקביעה הקיצונית הזו?
לא, אני לא חושב שאנחנו, שישראל היא חברה מושחתת. אני חולק על כך גם בכתב וגם בעל פה. יש לנו מספר פוליטיקאים מושחתים לצערי, ואיכשהו הם התברגו לעמדות יחסית בחירות בפוליטיקה הישראלית. זה לא אומר לא שכל הפוליטיקאים מושחתים, ולא שכל ההון מושחת, כי גם חלקים גדולים מן ההון הם לא כאלה. צריך לעשות ביאור רציני של החמץ הזה. אמרתי, זה לא בדיוק חמץ, כי חמץ לא יודעת, מבאר אותו בפסח, ואתה אוכל אותו בימים אחרים. זה ביאור של הפרשיות האלה. צריך עד הסוף לחסוך אותן, את כל הקשרים. זה הון קטן ושלטון גדול. אתה יודע, לפעמים זה קשר בין שלטון קטן והון גדול. אצלנו, לצערי, זה שלטון גדול במובן הזה שזה מגיע באמת לעמדות הכי בחירות בשלטון, אבל כשאתה מסתכל על ההון, מדובר בסך הכל באנשים קטנים יחסית. אני מאוד, ולא במגזר העסקי הישראלי, שזה גם מאוד חשוב להדגיש. אתה לא ראית שאיזו אישיות בחירה בין מנהלי העסקים בישראל נתפסה בכלכלתה באיזשהו אופן, נכון? זה לא קרה. בדרך כלל זה אנשים שהולכים ככה על יד המגזר העסקי, בצילו על ידו. יש לנו הרבה סיבות לגאווה ולא צריך לקלקל אותן עם כמה פוליטיקאים שבאמת התווית של מושחת מגיעה להם לפחות ציבורית, וזה גם יקרה במוקדם או מאוחר פלילית.
אני פחות מכוון לאיש כזה או אחר, אלא כתופעה חברתית. אולי הרב, איך אתה רואה את התופעות האלה בארץ ובעולם בכלל?
אני רואה בזמן האחרון, באמת לפי מה שכתוב בחומת הקבלה על הזמננו, שהאגו של אדם הוא פורץ ומגיע לכאלה ממדים שאנחנו לא יכולים לשלוט כבר עליו. ואנחנו רואים את זה בכל העולם, עד כמה שיש לנו משבר הכללי, בחינוך, בכלכלה, בהבנת בין בני אדם, משבר במשפחה, בייאוש, דיפרסיה וסמים והכל. כל זה אומר על הריקנות פנימית מסוימת שבאדם מתגלה ואדם לא מסוגל למלות אותה במשהו. וכאן כהאגו הזה שגובר, רואים גם כן במנהיגים, הם גם כן בני אדם, ואם קורה כאן משהו עם מישהו, אז ברור שזה מנופח פי כמה בהתאם לתפקיד האדם. אז
בעצם אנחנו חושבים שמה, שהאגו האנושי
הוא... סך הכל המנהיגים הם אותם...
מונעים מיני האגו.
כן, אותם האנשים מהקהל הרחב, אז אין כאן משהו מיוחד שאנחנו... אני חושב שאפילו שיש לאדם איזה כאלו... אם מישהו עשה אפילו כאלו עבירות, אז זה רק אומר על החברה הכללית במה אנחנו נמצאים, ולא שהוא הגרוע ואנחנו הטובים. זו תופעה בסך הכל הכללית שנמצאת בכל העולם, וגם אנחנו רואים בכל העולם זה כך קורה, וגם כן אני מסכים עם סבר פלוצקר על זה שזה לא מה שאנחנו מיוחדים בזה. זו תופעה שקיימת ואי אפשר לפי זה לדבר על האדם המיוחד אפילו, זה לא מיוחד.
אני חושב שגם האגו האנושי הוא גם מה שמניע את הכלכלה? אני... השאיפה הזו לעצמת האגו ו...
אני, מה שאני חושב זה ש... אני מסכים עם הרשע של הדברים, כלומר אני מסכים עם זה שחלק מן האנשים פועלו מתוך יהירות, התנשאות, באמת ריקנות, כי יש דברים שבאמת קשה להבין אותם. קשה להבין ראש ממשלה שבא לטלוויזיה ואומר לא לקחתי פרוטה לכיסי, אבל הוא מודה שקיבל מכל מיני תורמים תרומות מאוד גדולות למימון מערכת הבחירות האישית שלו, לא שלך וגם לא של כבוד הרב. הוא קיבל את הכסף למימון צרכים אישיים לחלוטין, אבל הוא אומר לא לקחתי לכיסי, סליחה, אז לכיסו של מי בדיוק לקחת?
איזה כיס?
זה אומר שבאמת אנשים האלה סבורים שהבחירה שלהם, זה שהוא יהיה ראש ממשלה, זה שהוא יהיה ראש עיר, זה שהוא יהיה באיזשהו משרה ציבורית, זה לא בשבילו, זה מגיע לו, זה, אתה יודע, הוא עושה לנו טובה ואנחנו מממנים לו את הטובה הזאת. זה גם מגיע לדברים אחרים שאתה תוהה, כיצד אישיות ציבורית לפעמים מתנהגת בטיפשות ומבקשת טובות הנאה קטנות. תשים אותי בסוויטה מלכותית במחיר של 10,000 דולר ללילה, בשביל מה אתה צריך את זה? אתה מלא בא ממלון עם 5-6 כוכבים שיש בו חדר ששלוש משפחות מרובות ילדים בארץ יכולות לגור בו ברווחה, אבל לא, אתה רוצה את הסוויטה המלכותית, כי יש לך, כמו שהרב אמר, יש לך אגו מנופח, יש לך שפטנות, וגם אתה חושב שמגיע לך. כן, בהחלט יש פה משבר ערכים, אני רק לא חושב שזה משבר ערכים כללי, אני בכלל לא אוהב הכללות. אני חושב שיש כאלה ויש כאלה, יש עדיין אנשים שהם הרבה יותר צנועים ופוליטיקאים שהם, יש להם ערכים, אתה יכול לחלוק על הערכים, אבל יש להם ערכים, ערכים תחרותיים, גם זה ערך, ערכים של מתן בסתר, גם זה ערך, הרבה מאוד ערכים. לא, אני לא חושב שזה תופעה כללית של ריקנות. אני שוב, מה שאמרתי בהתחלה, אני אומר גם עכשיו, צריך לקחת את האנשים שסטו מדרך הישר, למצוא אותם, להניש אותם ציבורית, פלילית. עכשיו לגבי השאלה שאתה שאלת לגבי הכלכלה, הכלכלה היא בסך הכל מונעת על ידי המון דחפים. פעם אנחנו חשבנו, כשהיינו צעירים ולמדנו כלכלה, חשבנו ולימדו אותנו שזה הכל המניע של הרווח, שאדם כל הזמן רודף אחרי הרווחים שלו ואז כל מגלגלי הכלכלה מסתובבים כמו שצריך. חתן פרס נובל ישראלי דניאל קרמן טען בספרים שלו שזה לא כך, ולאנשים יש כל מיני אהבות וסנאות ורדיפה, כמו שכבוד הרב אמר, טיפוס האגו והרצון להיות בולט בחברה ואלף ואחד דברים אחרים. זה מה שבסך הכל מניע, הרבה יותר מרדיפת הרווח כשלעצמה, זה רדיפת הכוח, רדיפת העוצמה, רדיפת ההשפעה. יש בזה המון ריקנות, זה אני מסכים, אבל זה מה יש.
אבל זה איכשהו עובר כחוט השני, אתה מזהה את התופעה הזו נניח בכל מיני סיטואציות, סימני וסמלי סטטוס.
נכון.
אנשים רוצים את הפנטהאוס הכי מפואר, ויש מריבות על המגדל הכי, איפה אתגורר במגדל הכי גבוה והכי גדול. וזו השכבה העליונה שבעצם גם איכשהו אנשים הולכים אחריה, או מחכים אותה, או שואפים אליה כמודל.
נכון, אתה בהחלט צודק, יש דברים שהם גוררים, מושכים אחריהם את 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 החברה בכיוונים בהחלט לא נכונים. אני מסכים איתך, וכשאתה מסתכל אחורה זה לא תמיד היה כך. מנהיגי הציונות הצטיינו בצניעותם והצטיינו בערכים החיוביים שלהם, והיום זה לא כך.
אנחנו היום, רציתי לשאול בכל זאת, במשבר הכלכלי ועוד המשברים שעכשיו פוגעים את העולם, אנחנו לא מגלים שיש כאן משבר של קשר בין בני אדם, שבזה אנחנו מתקשים, ולכן זאת סיבה, היסוד הכללי לכל המשברים שלנו?
אבל אני חושב שתמיד הייתה הבעיה של קשר ותקשורת בין בני אדם. היא עכשיו לא יותר חמורה מה שהייתה לפני 50 או 60 שנה. בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על מפת העולם, אני הייתי אומר כאיש חילוני, שיש קצת סיבות לדאגה, אבל יש לא מעט סיבות לשביעות רצון. לפני 50 או נסתכל על שנות ה-40, סוף שנות ה-40, תפילת שנות ה-50, שנות ה-30, שנים מאוד קשות, של משטרים טוטליטריים, של דיכוי זכויות האדם, של רדיפות נוראיות של העם היהודי, בכל, גם בברית המועצות, גם בגרמניה הנאצית. אנחנו היום במצב יותר טוב, אי אפשר להגיד. לכן אני קצת יותר אופטימי. התקשורת עם בני אדם לא יותר גרועה היום מה שהייתה לפני 20 או 30 שנה, אבל... אבל העולם נהיה הרבה יותר מסובך, הוא נהיה הרבה יותר מורכב, אנחנו הרבה פחות מבינים אותו, אנחנו הרבה פחות מבינים איך הוא מתפקד. זה יוצר המון קצרים, יוצרים קצר בהבנה, קצר בדיבור, קצר בקבלת החלטות נכונות. יש הרבה מבוכה בעולם, ואני חושב שהמבוכה הזאת משפיעה גם ויוצרת גם משברים ותיצור עוד משברים רבים. בלי ספק, אני כלכלן סבור שאנחנו עומדים בפתחה של עונת משברים מאוד ממושכת, שתימשך עוד הרבה מאוד שנים עד שהעולם יתייצב וימצא לעצמו שיווי משקל ואיזון חדש. אתה ודאי תאמר איזון רוחני, אני אולי אגיד איזון כלכלי, אבל כן, אנחנו נמצאים בתקופה של... שמשברים שרק התחילו, וזה עוד ייקח הרבה מאוד זמן עד שנמצא נוסחה חדשה לחיות ביחד.
אתה לא מדבר בהכרח רק על משברים כלכליים.
לא, אני מדבר על משברי אקלים. תיקח את הדבר הכי פשוט שאנחנו לא מסוגלים להשתלט עליו. תיקח, שוב אולי כדוגמה ליצר הרע, אם אתה רוצה, את העלייה במחירי הנפט. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך למה הנפט מגיע ל-130-140 דולר לחבית, ויגיע, עוד לא יגיע, אבל ודאי יגיע. ואתה אומר חלק, מפני שאנשים לא עושים שום חשבון, מפני שהם באמת סבורים שצריכה לעלות מכונית הכי גדולה, ולא משנה לו כמה נפט היא צורחת וכמה בנזין היא אוכלת. ואף אחד לא חוסך אנרגיה, ואף אחד לא סוגר את האור, ואף אחד לא אכפת לו כשהוא יוצא מהחדר באולם ציבורי ש... יש עוד, כן, האור נשאר דולק, ועוד אלף ואחד דברים אחרים, ויש פחות ופחות מקום, אותו דבר עם מים, אותו דבר עם זיהום אקלים, יש הרבה מאוד דברים
שערכים. כך אפילו את משבר המזון, כלומר, מחירי המזון טיפסו בעשרות אחוזים.
נכון, שגם כל מדינה מתחילה להתנהג בצורה מאוד לא טובה, לטיל מכס על ייצוא, להגיד, אני לא... למרות שיש לי עודפים של אורז, אני לא אמכור אותו בחוץ, אני אשאיר אותו פה, לא משל שירקב, העיקר של האחרים לא יהיה. זה כבר דברים שמתחילים בעיניי להזכיר תקופה מאוד אפלה של העולם, והיא התקופה של שנות ה-30 שבסופו של דבר הובילה לנוראית שבמלחמות.
אני חושב שהכי מזעזע היה ההתנפלות על האורז בסופרמרקטים. עכשיו כשנושא האורז, בלי שום צורך, אבל יש פה איזשהו עדר חברתי. אחד ראה שיש מחשבר באורז וכולם התנפלו על המדפים. כתופעה חברתית זה...
זאת הבעיה, שאנחנו בכל זאת נתקעים בבעיית הטבע האדם, רק אין לנו כביכול, אם לא חוכמת הקבלה, מה שאני בכל זאת מאמין שאפשר לתקן את זה, אבל אם לא כן, אז המשבר, כמו שנאמר כאן, זה באמת יהיה מי יודע עד כמה שיותר ארוך ובמה ייגמר. חוכמת הקבלה אומרת שגם כן, אם אנחנו לא נרסן את עצמנו בשיטה מה שהיא מציגה, אולי כל אחד יכול להציג אותה שיטה אחרת, אבל היא אומרת שאם אנחנו לא נרסן את הטבע האדם, אנחנו נגיע למלחמת העולם השלישית, ללא ספק.
אז כדי כך?
כן, וגם כן למשטעים הדיקטטוריים ופשיסטים בכל העולם. דווקא אחרי המשטר מה שקורה היום, ככה בכל המדינות המפתחות, בא כביכול לפי מה שחומה הזאת סבורה, שבא המשטר הנאצי.
אתה יכול להבין?
כן, בהחלט, אני בהחלט יכול להבין.
קיצוני?
כן, אני יכול להבין את החזון הקיצוני הזה, כי גם מי שבאים מהצד הלא יהודי והלא דתי ולא מצד הקבלה, גם הם מזהירים מפני בעיות מאוד 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 קשות. תשמע, מגיע בעוד שבוע מי שהיה סגן נשיא ארצות הברית אל גור, יש לו סרט אמת מטרידה, הוא אומר בעצם אותו דבר, הוא אומר בני אדם עיוורים, כל אחד רודף אחר חלקת התאווה הקטנה שלו, והתוצאה היא שהעולם הולך ונהרס מול עינינו. אז הוא מגיע לזה מנקודת ראות אחת, אני חושב שאולי אנשים כמו הרב מגיעים לזה מנקודת ראות אחרת, אולי אתה מנקודת ראות שלישית, אנחנו עיתונאים בטח יש לנו מבט אחר, אבל בסופו של דבר כולם מתכנסים לראייה שאנחנו כן חייבים לרסן את עצמנו, זה ביטוי מאוד נכון, אנחנו בהחלט חייבים לרסן את הדחפים שלנו ואת את הרצון הבלתי נדלה לקנות עוד ולצרוך עוד וכולי וכולי, במיוחד בעולם המפותח. כי אתה יודע, כשאתה בעולם המתפתח וברמת חיים של, $1,000 לשנה, $100 לחודש, קצת קשה לבוא ולהגיד לך, תתרסן. כמו שאתה אמרת, להתנפל על אורז, בוא נגיד בכפרים נידחים במלזיה, אני יכול להבין, אבל להתנפל אורז בסופרמרקט
בלך
תל אביב במרכז עזריאלי, it makes no sense. באמת, זה משהו שאתה אומר, באמת האנשים האלה איבדו איזה...
אותי באופן אישי זה ממש מפחיד, התופעה הזו של ההתנפלות על המדפים, וזה רק
וכמה אתה רואה שהוא אוכל אורז? זאת אומרת, יש לנו
כלום, חישובים. כלום, זה כזה שישכב בעבור.
כדי שירכב, כבר שיתרכב בסוף, הרי אורז, אתה יכול לעבור 3-4 חודשים בוודאי, ואחר כך תזרוק אותה. אם היום אוכלים אצלנו אורז בסקים, כמו באמריקה, המן להם היו כותבים 3 סקים. לא רק 3 סקיות.
יש לי שאלה. אנחנו ראינו, נגיד, לפני 30-40 שנה, שדווקא אנשי כלכלה ואנשי ביזנס באיטליה, עם אז הם ארגנו קלאב אוף רומא, והתחילו לדבר על למה היום אנחנו לא שומעים מאנשים גדולים בכלכלה, בביזנס, בכל אלו שיש להם
אמירה
ויש להם גם כן כלים ביד. זה לא סתם ככה, פוליטיקאי הוא מדבר. אלה יכולים גם להשפיע. למה הם לא יכולים, לקראת דווקא המשבר הזה שבא וגובר והכל, הם לא יכולים להתחבר ביניהם ולהשתדל, הרי הם מצילים את עצמם.
כן, אבל זה לא, יש כמה שעושים את זה. הם מדברים פחות מה שדיברו, זה נכון, פחות מתארגנים במועדונים ופחות מדברים, אבל מצד שני, אם אתה מסתכל על אנשים כמו ביל גייטס או כמו וורן באפט, שתורמים עשרות מיליארדי דולרים למטרות מאוד מאוד ראויות, רעב, מלחמה במלאריה, באמת שיפור פני כדור הארץ. אני חושב שיש בקרב, גם אגב במגזר העסקי הישראלי היום יש תרומות ומעורבות מאוד מאוד גדולה, פחות מדברים, אבל עושים כן, עושים הרבה מאוד במגזר העסקי. אני חושב אני לא כל כך מאשים היום את המנהיגות של המגזר העסקי. אני חושב שהיא עושה, לא עושה מספיק, בטח יכולה לעשות יותר. אני חושב שוב, אני חושב שהשורש הרע הוא בכל זאת במנהיגות הפוליטית. צומחת מנהיגות פוליטית בלתי אחראית בהרבה מאוד מקומות בעולם. כל רק אצלנו, גם במדינות אחרות, מדינות דרום אמריקה היום, מגיעים לשלטון אנשים חסרי כל אחריות.
ישראל היא לא מיוחדת במובן הזה.
היא לא מיוחדת, אבל...
היא סוג של תמונת רגיל.
כן, אבל למה האנשים האלו שיש להם כוח ביד, זה לא פוליטיקאים, פוליטיקאים אפשר לשחק איתם. אנשים שיש להם כוח, כסף, לא יכולים להתאחד ביניהם, סביב כל לכדור הארץ, אנשים הגדולים האלה, המובילים, החזקים, המחזיקים את כל הכדור בידיים שלהם, לא יכולים להתייחד יחד ומשהו לעשות.
כן, אני באמת לא יודע, יכולים לעשות. כן, אם הם ילכו ביחד, הם יוכלו לעשות הרבה יותר. אבל אז הם יהיו קצת כמו פוליטיקאים, אתה יודע, כבוד הרב. הם לא רוצים להיות כמו פוליטיקאים. הם רוצים להיות שונים מאוד 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 מפוליטיקאים. יש לי הרבה מאוד שעות של שיחות איתם. ואני יודע שפוליטיקה מאוד מפחידה אותם. ביל גייטס כזה, שהוא בכל זאת איש עשיר מספר 3 בעולם, הוא מאוד מפחד. הוא אומר, מה שאני יכול לעשות באפריקה כדי להציל ילדים ממחלת מלאריה, לא הייתי יכול לעשות אם הייתי פוליטיקאי. כי הוא אומר, למה אתה הולך עם חברה כזאת ולא עם חברה אחרת? למה לא עשית מכרז? למה אתה מבזבז כסף על פיתוח תרופה שאולי לא יצא ממנה כלום? ולמה פה ולמה שם? וככה אני יכול להרשות לעצמי. אז אני מזבזתי, אבל בסוף הגעתי לתרופה הנכונה. נכון, אז זה נכון שהם יכולים להתאחד, אבל זה הרבה יותר קשה.
יש להם אבל השפעה, אתה מאמין שבעלי ההון יכולים רק, להשפיע רק על, 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 על הפוליטיקאים שאנחנו רואים?
אבל אותם הפוליטיקאים תלויים בהם, זה ברור. בסופו של דבר הכסף הוא הכוח שבעולם.
אבל כשכבר הגיע לשלטון הוא לא עוזב בקלות. ואז כבר הכסף כן, מייצר את עצמו.
כן, זאת בעיה. הכל זה בסופו של דבר... מגיע לטבע האדם שאנחנו סוברים בעולם שלנו שאי אפשר לתקן אותו, ולכן ככה זורמים.
אז מה בכל זאת, אם אנחנו רוצים ככה למצוא איזה נימה אופטימית בתוך
נימה אופטימית זה רק
איך חוכמת הקבלה אולי רואה, מציגה
איזה סוג
של
שבסופו של דבר אנשים הגיעו למשבר כזה שהם הרימו ידיים, ואז החוכמה הזאת תתגלה עד כמה שהיא משתדלת עכשיו להתגלות, כי סך הכל 20 שנה האחרונות, אפילו פחות מזה, שהיא, שנגלה באמת ומתחילה לצאת מכל ה, גם כן העטיפות שלה, שקריות, שכל אחד הוא ככה לוקח שם, שם קבלה ו... אז היא תתגלה ו... ואנשים יבינו שהם יכולים להגיע ל... לאותו המושג של ואהבת לרעך כמוך. בסופו של דבר אנחנו נצטרך את זה. אנחנו, לא... אנחנו רואים עד כמה שמתקדמים וחוקרים העולם שאנחנו נמצאים במערכת גלובלית, אנחנו במערכת אינטגרלית, אנחנו קשורים זה לזה, אין לנו ברירה. אם אנחנו לא נמצא קשר בין... בינינו, אנחנו פשוט עד כמה שנתקדם אנחנו יותר ויותר נרד בכל ה... ולכן אנחנו נצטרך למצוא קשר, וקשר הוא דווקא לפי שיטה הזאת כן אפשרי, ולהביא את האדם להתחשבות בשני זה אפשרי.
אני יכול לשאול, כבוד הרב, יש שאלה, חוכמת הקבלה עד כמה היא פתוחה למי שאינם יהודים?
לכולם. היא לגמרי לגמרי לא שייכת ליהודים. אברהם גילה אותה בבבל העתיקה, שאגו פרץ פעם ראשונה, לכן רצו לבנות מגדל. בבל, ככה, סימן של האגו, והפסיקו להבין אחד את השני, זה בלבוי השפות מה שהיה אז, ואז הוא גילה את החוכמה הזאת, זאת אומרת, הוא התחיל לחקור, הוא היה כהן של הבבלים, הוא היה עובד עבד הזרה, מה שנקרא. ואז הוא גילה שיש, למה זה קרה, הוא התחיל לשאול את עצמו, וגילה שהאגו פורץ, וגובר כל הזמן ב, 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 וצריך כך להיות בהיסטוריה של אנושות, כדי שאדם כל הזמן יתגבר על האגו הזה, וכך יהיה יותר ויותר יותר גבוה פנימית, רוחנית, מורלית. ושיטה הזאת הוא רצה אז לפרסם בקרב הבבלים, אבל שמעו אותו רק קומץ קטן של אנשים. הוא ארגן מהם קבוצה, לימד אותם חוכמת הקבלה, וקבוצה הזאת במשך הזמן הפכה להיות לעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו אותם בבלים, ודרך אגב גם לפי הבדיקות גנטיות, אלה ההבדל בינינו שאנחנו קיבלנו את השיטה הזאת ואהבת לרעך כמוך, למרות האגו שכל הזמן מתפתח באדם, וזה בעצם הסמל של האומה הזאת. ואחר כך נפלנו בחורבן הבית מאהבת לרעך כמוך לשנאת חינם, ועכשיו אנחנו שוב צריכים לחזור לאותו מצב, כך אומרת חוכמת הקבלה. לכן אחרי כל השנות שהיא הייתה באסתר, עכשיו היא מתגלה שוב, ואנחנו חייבים לחזור לאותו מצב כמו שעם ישראל באמת היה פעם באהבת אחים, וגם להראות את השיטה הזאת כאור לגויים לכל העולם. והחוכמה בעצמה היא לאותם הבבלים שעכשיו זה כל הציביליזציה האנושית, היא ממש פתוחה לכולם. וגם אנחנו לומדים כאן, מרכז שלנו כאן בישראל, אבל כשני מיליון תלמידים שלנו מפוזרים בכל העולם, מכל ה... ללא שום קשר, דת, מין, לכולם.
אחת התופעות היותר מעניינות כאן, מהמקום הזה בעצם, אני חושב שלפי בדיקות, משהו כמו 2 מיליון איש באינטרנט צופים בהרצאות של הרב. לא מזמן היה כאן גם כנס בינלאומי גדול, שהגיעו משהו כמו 3,000 איש. ומעניין שדווקא חלק גדול מהם לא יהודים.
53 מדינות, בערך 50 שפות. גם אנחנו כך מלמדים, וגם אתר שלנו.
אבל הם בכל זאת, כשלומדים קבלה, כשמתעמקים, יוצרים קשר עם עם ישראל, גם אם הקשר הוא לא קשר של דת.
הם מתחילים להעריך. זהו, זה רואים. וכולם, יש לנו בגרמניה, ובצ'ילה, ובכל מיני מקומות כאלו, תלמידים שהם כל כך היו רחוקים מזה, מאלסקה, מכל המדינות. והם מתחילים להעריך שעם ישראל יש לו משהו, וכבר לא חושבים שאנחנו ממש המיותר בעולם, כמו שחושבים כולם, כולל אום. אתה מכיר את ש... מה שקורה לנו. והאנשים האלה הם לגמרי לגמרי הופכים להיות אוהבים.
יש איזו דרישה לקיום מצוות או לא?
לא, לא שייך. קיום מצוות זה דווקא התגלה כבגלות, שאין לך שום דבר פנימי, אז פיתחו את הדברים האלה כעיסוק כדי לשמור על הגבולות, כאיזה תרבות העם, שבזה הוא בינתיים בזמן הגלות מחזיק את עצמו. בכל זאת זה הזיק 2,000 שנה, אבל בזמן האחרון גם זה אנחנו רואים עד כמה שהולך ופוחת.
אבל חוכמת הקבלה שאתה מדבר עליה, לא קשורה לקבלה שאנשים חלקן מכירים
לא,
של
לא, סרטים. זה לא מיסטיקה, זה לא מיסטיקה, זה לא, לא, לא. זה מה שזה פיזיקה של הכוחות שפועלים מעל, מעל מה שאנחנו מרגישים, פועלים על העולם שלנו ויכולים לשנות את הטבע שלנו. זה מדע לכל דבר. ולכן אני מקווה שפעם אנחנו נוכל לדבר גם כן עם אנשי כלכלה ו... ועסקים.
ובוודאי יש אנשי כלכלה שהם מקורבים לקבלה ובאים ולוקחים שיעורים.
אני מקווה שאפילו כלכלה יהיה פעם מתוך איחוד בין בני אדם. כן, אין כאן שום דבר חוץ מאיך לעשות אותנו כמו שאנחנו באמת בטבע קשורים זה לזה. אנחנו בני אדם, האלמנטים היחידים בטבע שאנחנו נמצאים נגד הטבע בשנה בינינו. ואם היינו מתייחדים, אז היינו מגלים הטבע כללי כולה אינטגרלי, ואז היינו מצליחים. אז פעם נראה שנקווה שאנחנו גם נבנה את העסקים מתוך העיקרון הזה הדדי.
זה סוג של אינטרנציונליזם של הקבלה, אם אפשר להגיד.
כן, נכון. אבל יש בו...
האינטרנציונל החמישי, לא? חמישי.
אבל יש לו מתוך זה...
חמישי היה טרוצקיסטי, כן.
הטבע בפנים נמצא, זה כבר... לא הכוח מלמעלה של טרוסק. כן, זה נכון.
אני שמעתי באמת בזמן האחרון שגם אחד המועמדים לנשיאות ארצות הברית התחיל להתעניין בקבלה, וזה לא מקיין.
כן?
אז זה לא דבר אפשרי.
כן.
וזה גם לא הילרי.
לא, זה גם לא הילרי. כן, יכול להיות שזה נוח לו לקראת מערכת הבחירות, אבל יכול להיות גם שלא.
אבל אולי הוא מוצא בזה אפיק ככה לדבר אל הלב היהודי דרך הקבלה.
יכול להיות, אבל גם יכול
להיות
שזה הופך להיות, בכל זאת הופך להיות משהו חשוב יותר ויותר לבני אדם. בכל זאת בהתקשרות עם האנשי מדע, אנחנו מיום ליום רואים שהם יותר מבינים ומרגישים שיש בזה.
בואו ברשותכם רגע נעבור מכאן אולי דווקא למערכת החינוך. אתה סבור ש... אנחנו יודעים את מצב מערכת החינוך בכלל, בני נוער וסמים ואלימות בקרב בני נוער. אתה מאמין שלקבלה, לחוכמת כאן, יש איזושהי תרומה שיכול במשהו לשנות את מערכת החינוך?
אנחנו
משהו
רואים...
שאפשר היה לעשות אותו נכון יותר?
אני מדבר רק מטעם החוכמה הזאת. אני לצערי ככה לא יכול להציג משהו אחר. חוכמת הקבלה היא אומרת ש... דור האחרון או דור שיש לו רצונות, תשוקות, עקרונות, ערכים פנימיים, כבר לא כמו שדור הקודם, ובצורה לא שיותר כמו שבכל דור ודור האדם מתפתח, או לא כמו בהמה נשאר באותו גובה, אלא שהילדים של היום הם צריכים מילוי יותר פנימי, הם צריכים לדעת בשביל מה אני חי, ולא מספקים אותם תשובות מהדת, וכך זה בכל העולם. והריקנות הזאת שהיא נמצאת בהם, אפילו בצורה שהם לא מכירים בדיוק העומק השאלה ומהמותה, אבל הריקנות הזאת היא מביאה אותם לכל מיני התופעות האלה, היפראקטיביות וחוסר התקשרות עם החינוך שלנו. הוא לא בנו, אנחנו לא בנים אדם, זאת הבעיה. אנחנו רוצים לתת לו איזשהו יסודות מדע שידע איך להשתתף בעולם שלנו, אבל הוא בעצמו לא נבנה, והוא יוצא מבית ספר. אנחנו רואים את הצורה הזאת לצערנו. שוב כאן אנחנו מגיעים עם ללא גישה נכונה לילד, שאנחנו לא יכולים לבנות אדם. זו כישלון העיקרי שבמערכת החינוך. לכן הילדים, אנחנו, דווקא אצלנו יש מערכת החינוך שלנו קטנה, אמנם לילדים שלנו, זה כמה מאות ילדים, אבל נראים אחרת.
נראים, חושבים
אחרת? נראים אחרת, הם מתחילים קודם כל להעריך את האבא, כי הם מתעסקים במה שהאבא מתעסק, בפנימיות. כן? והם משתתפים איתנו יחד בכל מיני דברים, וקבוצות כאלה יש גם במוסקווה וגם במקסיקו וכו'. וזה כך נותן תקווה גדולה, לפחות הדוגמה אז כזאת. אבל כמה אנחנו משקיעים במערכת החינוך כנראה ידוע, כן? ובינתיים, העיקר זה היה גישה, אין גישה לזה, אין שיטה.
לך גם יש איזושהי ראייה ביקורתית על מערכת החינוך?
טוב, זה, אני מצטרף לכל הוועדות שכבר היו ורק יכול לצטט מהן. כן, אני חושב שמערכת חינוך ישראלית היא בבעיה מאוד קשה. יש לכך הרבה סיבות. חלק זה בוודאי המיעוט של החינוך לערכים שאתה דיברת עליו. יש גם סיבות אחרות, יש גם החינוך להבנת הטבע, גם הוא לא מי יודע מה מוצלח. אבל יש בעיה הרבה יותר יסודית במערכת החינוך, וזה אני כן מסכים עם כבוד הרב. היא לא מחנכת לכבוד האדם, והיא לא מחנכת לכבוד הזולת, והיא גם לא מחנכת לקבל, נאמר, את המורה בכיתה באיזשהו כבוד מינימלי. אני זוכר את עצמי, יליד של כמה מערכות חינוך בעולם שעברתי, החל מהקומוניסטית וגמור באמריקאית. ובכל המערכות האלה לימדו אותי, בכל זאת להעריך במידה כזאת או אחרת, את האנשים את המורים, אם זה מעצים, אם זה מורים, אם זה מורים רוחניים, להעריך אותם, להתייחס אליהם בהערכה. אני חושב שמערכת החינוך הישראלית, אולי זאת הבעיה המרכזית. המעמד של המורה, של המלמד, של חומי מרביץ התורה, של מי שמביא,
פעם היה מרביץ, כן, תורה,
שמביא את הערכים.
היום מרביצים לא,
כן, בדיוק כך, של מי שמביא את הערכים, של מי שצריך לקרין את הערכים ולגרום להפנמתם. אני חושב שהמעמד שלו הוא מאוד מאוד ירוד. יש לזה הרבה סיבות, לא ניכנס אליהן כרגע, אבל זאת התוצאה הסופית. זלזול במחרך, במדריך, במורה רוחני, במורה פיזי שמלמד אותך. אני חושב שזה, אם הייתי צריך להשקיע במערכת החינוך, הייתי מתחיל מהנקודה הזאת הרבה יותר מכמעט כל דבר אחר. כי אם אתה מתחיל מהשקעה בעוד כיתות ועוד בתי ספר, ותבנה עוד ויהיו עוד מחשבים, זה הכל חשוב, אבל ברגע שילד ייכנס לכיתה ויזלזל במורהו ויזלזל במחנכו, שום דבר לא יעזור לך. באמת, שום דבר לא יעזור לך.
כלומר, מה שפעם היה, כשהמורה נכנס עומדים, או שהייתה פעם תלבושת אחידה, אבל זה גם סוג של סממנים שתרמו למשמעת, שתרמו לכבד.
תראה, באוניברסיטה הוא כבר לא עמד, אבל גם באוניברסיטה כבר היה לנו יחס אחר. אני מסתכל היום על סטודנטים צעירים, גם מזלזלים. אגב, שיהיה ברור, זה לא רק הם אשמים. גם המורים של היום אשמים, גם המרצים של היום אשמים, גם מורה הרוח היום השני. זה דו צדדי, זה לא נוצר רק בגלל שעה, כי בסך הכל תלמיד, אני חושב כך, כשבא לבית ספר רוצה לקבל סמכות. אם הוא לא מקבל את הסמכות, זה לא רק בגלל ההתנגדות הפנימית שלו, זה גם מפני שמי שאמור היה להקריב עליו את הסמכות לא עושה את זה. כי אתה יודע, כשאתה בא לבית ספר ואתה פוגש את המורה שחוזרת מסופרמרקט עם שני סלים, שם אותם בצד, נכנסת לכיתה ל-45 דקות, להרביץ תורה, משהו שם, שלא יודע, פיזיקה או whatever, לוקחת אחת השרים והולכת הביתה, אז הילד אומר לעצמו, זה לא רציני. היא באמת לא מורה שמתייחסת ברצינות. שאתה בא, אפילו, אני קופץ הרבה מאוד קדימה, שיש לך מרצה באוניברסיטה, צריך להדריך דוקטורנטים, והוא מקדיש לזה שעה בחודש, במקום להקדיש לזה שבועיים בחודש, והדוקטורנטים עושים מה שהם רוצים, וכל אחד כותב מה שבא לו, ובסוף הוא מדפדף וכותב למטה. אז באופן טבעי זה מייחס, יחס של זיזום.
אני קראתי סליחה, רציתי להגיד משהו.
אני רואה לפניי אנשים שכולם נמצאים בעולם הכלכלה ובעולם המדיה. כן? האם, ואנחנו יודעים שמדיה זה יכול להיות שזה בעצם מקור הקלקול של החברה. יחד עם כל הדברים הטובים שהיא מביאה בכל זאת לנו, כל מיני הידיעות, אבל מקור גדול מאוד של הקלקול, של הזלזול ואיך שהיא. כן? האם אנחנו יכולים על ידי אולי כלים כלכליים להשפיע על המדיה שהיא קצת תעלה ו תחנך את העם, את העולם, ולא תלך אחרי הרמה כל כך נמוכה שממש היא משפילה את האנושות.
אתה מתכוון כתקשורת, ככלי מחנך, ככלי מעצב?
נכון, כן, כי בסופו של דבר זה, אני חושב שתוצאה שאנחנו רואים בבתי ספר, במשפחה, שההורים גם כן מזלזלים במורים, וילד לומד אולי מהם גם כן את זה, כל זה זה האווירה הכללית היא שאנחנו מקבלים מהכלי תקשורת. האם אפשר להשפיע עליהם? אני רואה שמוסרית זה לא, אבל אולי באיזה מכשירים כלכליים.
אבל אני חושב שאנחנו נעשה לעצמנו הנחה בהי, אם נגיד שהתקשורת אשמה, לא?
כן, אני לא חושב
שאתה שותף לדעתו שלנו.
אם התקשורת הייתה משתנה במקצת, נגיד ב-10%, אני בטוח שכולם היו גם אותו אורס, כן? שפתאום חטפו מהחנויות. גם כן, הם לא יכולים לדחוף את כולם לא לאורס, אלא למשהו יותר גבוה.
כן, הדוגמה של האורס היא טובה, אבל בכיוון הפוך קצת, כי אנחנו לפחות בידיעות אחרונות הזהרנו ואמרנו שאין שום צורך לקנות אורס, כשיש עודפים של אורס. אבל בכן אנשים רצו לקנות, אולי הטלוויזיה עודדה אותם. אני חושב שדעתי לפחות היא שאמצעי תקשורת הכתובים, העיתונים, עיקר העיתונים, אבל גם חלק של ספרים כבר היום אמצעי תקשורת, יוצאים כל כך הרבה ספרים בתדירות כל כך גדולה שזה כמעט מתחרה בעיתונים, הם יחסית מאוזנים ויחסית כן מנסים להקרין ערכים. בכל זאת התקשורת נלחמת בשחיתות, מגלה עוול, מגלה אי צדק, עושה, אני חושב שהיא כן עושה שירות מאוד חשוב לאנושות, והתחשב בכל זאת במגבלות שקיימות, היא גם צריכה להרוויח, כי אם היא לא תרוויח, אז היא תיעלם מן העולם. יש לי הרבה מאוד ביקורת על תקשורת אלקטרונית, במיוחד על טלוויזיה, ואני מסכים שכאן יש לנו בעיה ש... אין לי מושג איך אפשר לפתור אותה. אני באמת לא יודע איך אפשר לפתור אותה. אני מסתכל...
מצד הכלכלה?
כן, מצד הכלכלה. אני לא יודע איך לפתור אותה, כי הפקות טלוויזיונות, סליחה, הן מאוד יקרות. צריך להשקיע בזה הרבה מאוד כסף. ובשביל להשקיע הרבה מאוד כסף, אתה צריך הרבה צופים. וחושבים שאת הצופים אפשר למשוך רק על ידי כל מיני גימיקים ומין הפקות מוזרות כמו הישרדות. כן.
ואז הילדים חושבים שהערכים שמלמדים כן, בהישרדות, כן, זה כן. ככה צריך להיות.
הם גם צודקים, תסתכל על אולמרט.
בלי להזכיר שמות.
כן. כן, אז כשהישרדות הופכת לערך העליון שלך, ואתה צריך לדפוק את כל האחרים כדי לשרוד, או להתחמק לפחות מכל מיני דברים כדי לשרוד, אז זה באמת... דבר מאוד מרכזי, ולמרות שהסדרה עצמה לא מקרינה לחלוטין ערכים שליליים, יש שם גם ערכים ששיתוף פעולה, זה יותר מורכב.
אבל כן מקרינה תחרותיות
אובססיבית. ואת החשיבות של האגו האובססיבי שלך, כן.
ושוב, ניתוח האגו.
תחרותיות אובססיבית היא לא דבר שכלכלנים ממליצים עליו. זאת לא גאולת העולם, לא באה מתחרותיות אובססיבית, היא באה מתחרותיות הוגנת, הגונה והוגנת. ואנחנו לכן נלחמים בקרטלים ובמונופולים ובכל הדברים האלה שזה דוגמאות קיצוניות לזה שתחרותיות ששלוחת רסן שיצא מכלל שיווי משקל שלה. אני לא אופטימי בעניין הזה, זאת אומרת, אני לא רואה בטלוויזיה אמצעי תקשורת שיתקן את עצמו ולא חושב כרגע איזה אמצעים כלכליים יופעלו כלפיו, אבל יש לנו בכל זאת קצת תקווה, יש בכל זאת אינטרנט שהוא טלוויזיה לעניים, אם אתה רוצה לראות את זה ככה, כיוון שלעשות אתר באינטרנט כמעט ולא עולה כסף, הוא יכול להגיע להמונים, הוא משלב את הראייה עם הקריאה, כלומר, אינטרנט, אני מגדיר אותו כטלוויזיה לעניים במובן של הפקה, לא במובן שהעניים קוראים אותה, אבל עניים יכולים לעשות אותה, אז אפשר להשתמש באמצעי התקשורת, הוא גם הרבה יותר אתית מטלוויזיה, הרבה יותר בסך הכל, אפשר למצוא מסרים חיובים, אתה קצת מחפש, מה שאי אפשר למצוא באמת בטלוויזיה. אז כן, יש חוכמה אנושית, בנתה לעצמה איזה מכשיר אחר, אבל אולי הערוץ הראשון, תשמע, אם תמצא איזה דרך. עדיין אפשר להציל אותו. כן, אבל הפוליטיקאים מקלקלים אותו. יכול להיות שאם הייתה פחות התערבות של פוליטיקאים בטלוויזיה בארץ, הייתה יותר טובה ויותר מוסרית.
זאת אומרת, ערוץ ראשון, נניח כמודל זה ה-BBC?
אני לא בטוח מה המודל. מודלים צריך תמיד לקחת אתה יודע, אתה יודע יותר טוב, אני צריך לקחת תמיד בחרדה, כי יש מודל שלא מתאים, BBC לא, כמו BBC אין בשום מקום אחר בעולם. אבל יש לך ערוץ מצוין בארצות הברית, הפאבליק טלוויז'ן, שאומנם הוא לא מגלה עמדות מאוד פרו-ישראליות, אבל חוץ מזה הוא באמת ערוץ מצוין. הוא עולה קצת למשלם המיסים האמריקאי, יש תמיכה של תמיכה פדרלית, אבל הוא גם חברות עסקיות גדולות מאוד, נותנות בו כל הזמן המון כסף. לא מזמן, תאגיד תרם לו 100 מיליון דולר, אני חושב שקוקה קולה, מישהו. זאת אומרת, והוא מפיק תוכניות איכות מאוד 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 רציניות. דיונים, תוכניות, ויכוחים, באמת סדרות על ערכים. אפשר לעשות דבר כזה, מי אמר שאי אפשר?
מצד שני צודק הרב, אני חושב... האדם הממוצע מקבל את תמונת העולם שלו מהתקשורת המהירה,
נכון,
מהמבזקים
נכון.
ומהבנרים
נכון,
ומהידיעות
נכון,
הקצרות, נכון. ואדם ממוצע מגבש את השקפת עולמו, לפחות התקשורתית, פוליטית, מתוך מה שהתקשורת משקפת לו.
נכון.
להגיד
נכון.
שיש איזה פתרון...
נו, אבל מערכת החינוך היא נמצאת בידי המדינה, וכאן זה...
הרבה יותר חמור בעיניי שמורה מרוויח, אני יודע מה, 4,000 שקל, כשמרציתי קודם, נניח בפינלנד, נדמה לי, כדי להיות מורה בבית ספר יסודי, אני חושב שאפילו אתה כתבת את זה באחד המאמרים, אתה צריך שיהיה לך כמובן תואר ראשון, והשכר הוא מאוד, יותר גבוה משל המרצים.
כן, שהשכר מאוד מאוד
גבוה. כדי לעודד חינוך באמת בגיל הרך, ואז אתה כבר מגדל ממקום אחר. כאן אתה יכול להיות מורה בלי שסיימת אוניברסיטה, בלי תואר ראשון.
נכון.
שזה יותר קריטי, אפילו מתקשורת.
וגם הבית ישראלי לצערי מקרין לא מעט אלימות. הבית מקרין אלימות, מקרין... חוסר התחשבות, מקרין המון אגואיזם, יש בחברה הישראלית המון אגואיזם.
באמת מורגש שאנחנו יותר אגואיסטים מכולם?
אני חושב, לא מכולם, לא, זה הכללה.
לפי החוכמה שלנו, כן.
אני עם הכללות נזהר, אבל אני חושב שמי שמגיע לארץ רואה את הישראלים ובצדק כקבוצה מאוד מאוד מילה לדחוף דוחפנית, אתה רואה את זה, מישהו לא מזמן כתב איזשהו קטע דווקא לקשישים לישראל, שאנחנו מדינה עם המון יוזמה, וזה נכון, היוזמה היא, כאילו, היא באמת זורמת בדמנו, אבל הצד השני של יוזמה היא גם, הוא גם סוג של אגואיזם, שני מטוס מלא ישראלים נוחת, אז אתה רואה את כולם רצים לצאת, לאן אתם רצים? אתה רואה מטוס שוודי נוחת, אנשים מחכים, המטוס ינחת, יגיע, יש זמן, השורות ראשונות יוצאות ראשונות, השורות האחרונות יוצאות אחרונות, אף אחד לא דורס ולא רץ קדימה, כי באמת לא מחכה לו שום דבר בצד השני. אבל זה...
אתה רואה את זה גם בכבישים?
בכל מקום.
החוסר סובלנות והאלימות,
אנחנו הראשונים שצריכים את התיקון הזה.
דברים תופעות שאתה פחות נתקע על...
כן, אבל בכבישים אתה כבר רואה שיפור מתמשך, והשיפור זה באמת חלק, אתה רואה שאם אתה מרביץ תורה במרכאות, זה כן עובד. השנים הארוכות של חינוך, כל הזמן אומרים לך, תהיה חכם, אל תהיה צודק, יש ירידה מאוד משמעותית בתאונות. דרכים, אולי לא כמו שהיינו רוצים, אבל יש, למרות עלייה ברמת המינוע, וזה רק תוצאה של מסעי הסברה בלתי פוסקים, ועוד דיבורים ועוד דיבורים, זה לא שיש יותר שוטרים, יש פחות שוטרים על 1,000 מכוניות, מה שהיו לפני 10 שנים.
אבל שוב, זה שאלה של חינוך, זה לא שאלה של
תשתיות,
התשתיות פחות אשמות בתאונות, ב-90 נדמה לי ומשהו אחוז מהמקרים, זה הגורם האנושי, שוב, שמוביל להתנהגות תנועה.
אבל אתה רואה יותר ויותר שמנוסים, ובסך הכל זה איכשהו נקלט, אנחנו חושבים שלא, בדור צעיר אגב נוהג הרבה יותר בזהירות מה שהדור המבוגר. הנהיגה פרועה לא נחשבת היום לערך. התפרעות בכיתה נחשבת לערך, במרכאות, בעיני ילדים. נהיגה פרועה כבר לא, אני הסתכלתי על אנשים צעירים נוהגים יחסית בסדר. זה כשהוא עבר כבונטון, כצורה של התנהגות נאותה. עכשיו, אם אני יכול לעשות את זה בתחומים אחרים, זה בטח היה טוב.
הצורה הישראלית הזאת כבר לא דוגמה.
אני בא לאיטליה, יש שם לחוק באיטליה. אתה יוצא לכפי שורגים אותך. פשוט אי אפשר לנהוג מאיתנו.
מצד שני, אתה מגיע למקום כמו פורטוגל, שאתה חושב שאתה מגלה שזה נורא מסודר, ואף אחד לא מצפצף, ואף אחד לא עוקף אותך לא מימין,
וכלומר,
אתה מרגיש שזה תרבות אחרת,
נכון.
שזה חינוך אחר, או סובלנות אחרת.
אז זה פורטוגל, אבל אני אומר לך, באיטליה, או יש הרבה מאוד מדינות שנוהגים בצורה מאוד פראית. ובארץ יש לך בעיה עכשיו של השחרות בנשים, בנהיגה, שלא הייתה קיימת בעבר, ושיוצרת באמת בעיות קשות.
אלכוהול זה סוג של מפלט ממשהו?
כן, ודאי, כל העניין של סמים זה דבר ש... מה לעשות לאדם? הוא מגלה שהריקנות הזאת. אין לו לאן לפנות, ואין לאן לברוח. הוא חייב למלות את עצמו, ולכן משתמש.
אז בעצם המשימה שלך בין היתר זה למלא לו תוכן.
כן, הקבלה אומרת שבלי שאנחנו נעלה אותו בכל זאת ברמה המוסרית, אבל מתוך פקיחת עיניים, מה שנקרא, שהוא יראה שאנחנו קשורים זה לזה, שאנחנו בטבע כמו חלקים בגוף אחד, שאם אנחנו לא נעבוד בצורה, בקשר נכון, בצורה אינטגרלית זה עם זה, אז אנחנו נגיע כמו שגוף שהוא מאבד את הקשר בין כל ה... בין כל החלקים שלו. אנחנו נגיע למיטה. אז ההכרה הזאת היא חייבת להיות, אבל עד שזה תגיע על ידי המכות, אפשר להביא את זה על ידי ההסברה, ואז לחסוך מכות. זה מה שהחוכמה הזאת טוענת. ולכן אני ודאי שהייתי רוצה יותר להראות את זה לכולם.
אגב, דיברת קודם על מודלים כלכליים. נניח משבר הסאב-פריים ותופעות שאנחנו רואים, שברו איזשהו מיתוסים כלכליים, או שהכלכלה דווקא...
לא נכון לעכשיו.
כלומר, עקומת התמורה המפורסמת שפעם למדנו, שפועל א' מגדל עגבנייה ופועל ב' מלפפון ו...
טוב, זה כבר לא עובד מזמן.
זה כבר מודל שעבר מהעולם, במבוא לכלכלה.
כן, המבוא לכלכלה גם השתנה מאוד, אבל באופן בסיסי לא קרה עדיין איזה שבר בכלכלה, חוץ מזה שדיברתי עליו קודם, וזה הפרידה ממה שקראנו פעם האדם הכלכלי, שהיום זה כבר חלק מהקנון הכלכלי החדש, שהאדם יש לו יצרים ושאיפות, ושהוא טועה, ושהוא בוודאי לא יודע להסביר את הסטטיסטיקה, והולך לפי כל מיני, אני חושב שאם זה היה ככה אתמול, זה יהיה ככה היום, ואם פגש שני אנשים, אז השלישי יהיה אותו דבר, כל מיני דברים שהם כמובן אין להם שום יסוד. ולכן זה גם אופטימי יותר, כי אם הוא לא עושה כל הזמן את החישובים של רווח והפסד, אז אולי אפשר גם ללמד אותו ערכים חיוביים כאלה ואחרים. זה חלק, זה הגיע עד כדי כך שיש היום ענף בכלכלה חדש שנקרא נוירו-כלכלה. נוירו-כלכלה, זאת אומרת, הקשר בין נוירולוגיה לכלכלה, הקשר בין המבנה העצבים שלנו לבין הכלכלה. חלק מאוד מתפתח, עם מחקרים ועם... ועם כנסים בינלאומיים, הישראלים מאוד פעילים שם דרך אגב. הישראלים בכלל פעילים בחזיתות של הכלכלה, לא בכלכלה הקלאסית המודרנית, אלא כל הזמן בחזיתות.
בפריצות דרך,
כן,
בתפיסות,
כן,
בגישות.
כן.
אבל מישהו צפה שאותו רוכש דירה באיפשהו באחת המדינות בארצות הברית?
האמת כן.
במשכנתא שהוא מקבל, בסוף אנחנו פה לא נדע מה...
טוב, זה היה מקרה קלאסי של תאוות בצע.
איך זה משפיע על הקרן פנסיה שלי, שלך?
שמע, זה היה מקרה...
אפקט הפרפר המפורסם.
זה לא אפקט הפרפר, זה דווקא היה צפוי, זה היה ממש צפוי. הרבה אנשים כתפו על זה מראש, והזהירו מזה מראש, והייתה תאוות בצע של חלק מבנקים, וחלק ממארגני המשכנתאות. אבל זה סיפור כלכלי שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אבל השאלה התחתונה היא, כן, אם אתה שואל האם יש חשבון נפש מבחינת זה שמחר זה לא יחזור על עצמו, אני לא מאמין. אני חושב שכמו שהייתה בועה של הנסדק, ובועה של דיור, ובועה של זה, ובועה של זה, תהיה עוד בועה.
זאת אומרת, החברה תמציא עוד...
זה עוד לא הגיע לשלב שיש קואופרציה עולמית, ואנשים אחד מבינים... את השני, וזה עוד רחוק מאוד, מאוד מאוד רחוק. אני אמרתי שאנחנו בפתח של תקופת משברים.
אז מה צריך להיות שזה יקרה?
יהיו הרבה משברים, אני מסכים איתך, אני לא רואה את ה... את הסוף.
אבל, זה... אבל איזשהו טריגר, משהו שזה יהפך אדם, יחייב אדם לתקשר.
אולי אנשים בשביל... כמוך ודומים לך יצליחו להשפיע על הדור הצעיר. יכול להיות. תראה, יכול להיות שכן. אתה מסתכל על, ה, על, ה, על ההצלחה לפחות היחסית של אדם, כמו, אני אתן רק את דוגמה שאני לא אוהב לתת אותה, אבל מסתכל על דוגמה של אובמה בארצות הברית. הוא בא ומנסה להגיד לאנשים, לאמריקאים, שיש איזשהם ערכים של שינוי, של שותפות, של 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 התחשבות אחד בשני, של אהבת לרעך כמוך. אפשר לחלוק על הרבה מאוד מהדברים שהוא אומר, וחלק מהנאומים שלו הם מאוד ריקניים, במובן הזה שכשאתה מנתח לא עומד מאחורי זה שום דבר. אבל המסר עצמו הוא מסר חיובי, מאוד חיובי, והוא נקלט לפחות אצל חלק מהבוחרים, זה כבר היום עובדה מוגמרת. בכל זאת מיליוני אמריקאים הצביעו בשבילו כבר עכשיו. תשמע, זה לא דבר שאפשר לזלזל בו, הוא לא דבר פשוט.
גם סיסמת הבחירות שהוא אימץ זה We can believe in.
כן, כן.
זה גם סוג של איחוד. איחוד ובוא נאמין במשהו.
בהחלט עם מסרים אחרים לגמרי לתוך חברה אמריקאית. ויש בזה הרבה כוח, כי אם נרצה או לא, אמריקה מובילה עדיין את העולם. יש סין ויש פה ויש שם, אבל בגדול אמריקה עדיין מובילה ותוביל לפחות בחיי שלושתנו. לא יודע מה יהיה אחר כך, אבל בוא נגיד ל-50 שנים הבאות, עד 120
לכולנו. אתה גם צופה עוד משברים בדרך?
אני צופה משברים, אבל יותר מכוונים, יותר נקודתיים, שמהם בכל זאת האדם יבין כמו אפקט הפרפר שאמרת, שהמערכת שלנו היא האנושית, היא מנוגדת לטבע, אנחנו מנוגדים ממש לטבע, וכאן הטבע כביכול מעניש אותנו, אם אפשר להגיד. אנחנו מדברים על חוק, שחוק האינטגרלי הזה הוא פועל בכל הבריאה, ואם אנחנו לא משתווים, אם אנחנו נכנסים בכאלו יחסים בינינו וכלפי הטבע עצמו, אז ודאי שאנחנו בחזרה נקבל תגובות שליליות. ומתוך זה האנשים סוף סוף צריכים, איך להוציא איזה מוסר.
טוב, ולסיום יש לנו איזה גם משהו אופטימי?
נקווה שפעם ניפגש גם כלכלה, גם כלי תקשורת וגם חומת הקבלה יחד, ונוצא איזשהו מסר יפה כזה לכולם שהוא יהיה מובן, ונראה שהכל זה, לכל זה יש פתרון שמתבסס גם על ה... יש לו גם יסוד כלכלי וגם כלי תקשורת, יבינו את זה ויקחו את זה בשמחה.
אני מצטער. אני...
כן, בהחלט, אנחנו כולנו בעד תיקון עולם, בלי ספק.
אז היה מרתק, אני חושב שיצאנו עם הרבה חומר למחשבה, לפחות אני. תודה
לך
שהתארחת אצלנו. תודה לכבוד הרב מיכאל לייטמן.